חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
מדברים לאומית, פרק חמש, אלעד קליין, שלום.
אלן, עמית חסון, שלום רב.
למה, אלן, כל
כל פעם
אנרגיות, אנרגיות, מה?
נביא אנרגיות, אנרגיות של פסיב אגרסיב כזה. מתחילים.
טוב.
סתם, אלן, מה קורה? היה גם עבר תקופה, רגע.
כן, זהו, מה?
רידנים, נכון, הייתי קצת אגרסיבי.
כן, אני בא, אני אומר לך, תקופה לא התראינו, וזה, אני רואה אותך כל יום פה בדסק.
כן, אנחנו והמאזינים לא התראינו. בדיוק. אנחנו לא, הוא עזנו.
בדיוק. שזה, אגב, זה צריך להוסיף למד ההתרגשות שלך. תמיד. כשאנחנו מתחילים את הפרק.
והליגה הזאת תמיד זה התרגשות.
היא נותנת פתיח, ואז אתה בא ו...
תמיד פה במסדרונות בערוץ, מה שקורה כשיש לאומית, בסוף הרגע צריך לכתוב על זה גם באתר. אתה מגיע מהחדשות, בחדשות צריך להגיד את האמת, יש את המקום של הליגה הלאומית, ובאתר אתה מן סתם כותב תוך כדי. לרוב אני עושה את זה לשמחתי ולשמחת כולם בסך הכל. אני לא יודע למה הם מעדיפים לעשות משחקים אחרים. אבל אתה יודע, תמיד יש התלהבות סביב הליגה וזה, ואנשים פה לא... כאילו, אתה יודע, הם נכנסים לתוך זה, או שהאמנתי לזה כי הם על משהו אחר. אבל אנחנו אוהבים את הליגה, אז אנחנו צועקים את שמה פה במסדרונות.
אגב, כאילו אני נזכר במשהו ש... יכול להיות שגם אנחנו נדבר על זה בהמשך הפרק, על הרצף המטורף הזה שיש לקבוצות בליגה לאומית, כאילו רצף משחקים מטורף שלפעמים מתעלה על רצף משחקים שיש לקבוצות בליגה תעל, ויצא לי לא מזמן לשמוע את אחד מחברי הדסק האינטרנט, רכס, שאמר לך... זה נראה שאתה כל יום אתה עושה דקת לאומית.
זה נכון, כל הזמן יש ליגה, תשמע, זה הופך להיות...
אז זה לא רק שאתה עושה את זה, אלא בתקופה האחרונה נוצר הרושם שאתה עושה את זה ממש כל יום, כי כאילו...
כי הכל את המשחקי השלמה.
בדיוק.
ויש גם קצת בגביע שניגע בזאת בקטנה, ויש... כאילו יש לאומית, יש הרבה.
כן.
כלומר לאומית.
כן.
כאילו יותר מליגת העל.
שזה טוב.
וכמעט כמו NBA. מבחינתי שכל יום יהיה, כמו NBA. כל יום היית קם לעוד משחק של הפועל בתחתית.
כל יום מחזור מלא.
כל יום מחזור.
בלילה.
בלילה. האמת שמעניין, אם השחקנים של הלאומית, תשים אותם משחק בלילה.
כן. אתה חושב שזה יעלה את הרמה או יוריד את הרמה? עזוב, תחשוב על זה.
לא טובה, לא יודע, אני איש יותר טוב בלילה, אז כאילו יכול להיות שזה דווקא, כן.
תגיד, בפינתנו החולצה השבועית.
מה החולצה? וואי, היום זלגתי מעולמות ה-Teams, ועברתי ל-National Teams, לנבחרות. הבאתי, אמרתי, מה נלך, מה נשים, מה זה? הלכתי עם נבחרת יוון. באמת חולצה יחסית חדשה, מהקיץ האחרון. וזהו בגדול, פשוט בכחול לבן, נבחרת יוון, אמרתי, זה סבבה, זה הולך עם שתי הפתח תקוויות, שגם, תמיד אומרים...
רונית וריה גם. אז כל דבוקת הצמרת
היא בסימן... כל דבוקת הצמרת, כן.
כן, בסימן כחול לבן.
והאדום שחור זה צבע שהוא יקר לי בלי קשר, אז גם אם הוא מלפחם אני הולך. וזהו, וביוון, כשאני הייתי בקיץ, אז היה הרבה חולצות של נבחרת יוון, והרבה חולצות של יאניס אנטטקום פה, ממילווקי, כאילו זה הגאווה היוונית שלהם, וזהו, כל שאר הקבוצות שם פחות היה.
פרק בניחוח יווני.
פרק בניחוח יווני, כן.
טוב, אני אתחיל עם הכותרת שלי. ברשותך, וכאילו יש, אתה תסכים איתי שכל עונה יש בליגה הלאומית את הקבוצות שאנחנו, שפותחות את העונה בצורה אדירה, עם ריצה מטורפת, ואנחנו מסמנים, ואנחנו אומרים, הנה, היא הולכת לעלות ליגה, והיא הולכת לעלות ליגה שלושה חודשים לפני הסיום, וכאילו, ובשלב מסוים זה נעצר. כאילו, מתחילות את הליגה בריצה מטורפת, ואז יש איזו בהלה מסוימת, הן נעצרות, מקבלות סוג של פחד גבעים, אני קורא לזה, ואז אתה מזהה איזו מגמה אחרת. עכשיו, אני מזהה השנה את הפועל אקו ואת עירונית ורק הקבוצות האלה. עכשיו, הפועל אקו, אנחנו באמת ראינו אותם... נותנים סיבוב ראשון אדיר, קבוצה שסומנה בעיני רבים כמועמדת לעליית ליגה, ואז הגיעה הנפילה, זי אחמד, סיכם בהפועל באר שבע, אמנם עדיין נשאר בקבוצה, אבל כאילו הראש שלו כבר בדרום, ו...
מה, עכו, רבי הסייג?
רבי הסייג, שחתם בפועל.
אנחנו לא מדברים עליהם כמעט, על הרבי הסייג.
כן, אבל תשמע, זה סיפור. זה סיפור. תשמע, זה סיפור. בסופו של דבר, קבוצה שפתחה בצורה אדירה, השניים האלה נתנו מספרים אדירים, ואז, אופ, נעצרו. קיבלו פחד גבוהים, הבינו שליגת העל מתקרבת, אמרו, לא בשבילנו. שוב, בהסתכלות שלי. עכשיו, אני מזהה את אותה מגמה גם בקרב הקבוצה מאזור הכינרת, עירונית טבריה. אני חושב שזה מה שקורה לעירונית טבריה במחזורים האחרונים. אני מזהה איזה בהלה מסוימת בקרב המועדון הזה, שזיהה איזושהי כאילו התקרבות ואיזושהי מגמה מסוימת שבסופה המועדון יכול למצוא את עצמו בליגת העל. מישהו שם נבהל, מישהו שם אמר, hold the horses, וכאילו, end. נשכתי באנגלית. וכאילו, וזה בא לידי ביטוי במחזורים האחרונים. עכשיו, ככה, ברמת הנתונים, אם בששת המחזורים האחרונים הם ניצחו פעם אחת בלבד, סיימו שלוש פעמים בתיקו והפסידו פעמיים, אז בששת המחזורים שקדמו להם, שים לב אלעד, הם ניצחו חמש פעמים, סיימו פעם אחת בתיקו, ולא הפסידו ולו פעם אחת. פחד גבהים כבר אמרנו?
זה פחד גבהים, אני כאילו, אני חצי מסכים וחצי לא, אני מסכים, כי עם הנתונים אי אפשר להתווכח, זאת אומרת, למרות שקבוצות, ארבע קבוצות הצמרת ונתונים טובים, אז עדיין, אתה רואה תמיד את השתיים הבולטות, במקרה הזה באמת שתיים פתח תקוויות כבר רצות תקופה, וטבריה קצת נשארת מאחור, גם היכולת, עשו שתיים שתיים מפעולה, כאילו, אני מסבין מה אתה אומר, יש לנו את הפחד.
משהו שם נעצר, משהו שמרגיש לי שכאילו, זה בולט. עכשיו שוב, זה יכול להיות מגמה. זה יכול להיות מגמה. יכול להיות שהקבוצה נכנסה לתקופה פחות טובה. משהו שמרגיש לי, שאמרתי לך, שהם הבינו שליגת העל זה כבר הופך להיות משהו מוחשי, אנחנו מתקרבים ככה לסוף העונה, אנחנו מתקרבים לשלבי המאני טיים, ומישהו שם החליט לעצור ואמר, חברים, עד כאן, עשינו עונה יפה, בוא נסיים בפלייאוף העליון, בוא נשאר בליגה, ואז נחשוב בעלה.
אני אגיד לך מה, אני אסיים בזה, כי אנחנו נגיע לדיון על דבוקת הצמרת ונכנס לקבוצות אחרות. בקטנה, לשים את עכו וטבריה על אותה משוואה, לדעתי זה לא נכון, מהסיבה הפשוטה שטבריה, לפחות לפי מה שהיא משדרת תקשורתית נטו, כי יכול להיות שמה שאתה אומר הוא נכון, יכול להיות שיש פחד גבהים והבינו שאוקיי, לא נעלה, כן נעלה, אבל תקשורתית הם לדעתי הקבוצה שהכי שידרה מטרה של עליית ליגה. עם המסיבת עיתונאים ההיא שהם כינסו על פתאום גילינו שאנחנו בצמרת, או השחקנים שהביאו, והביאו שחקנים בפרופיל של ליגת העל, ובתחילת העונה גם דיברו על זה. שוב, זה מעניין לחשוב על זה, כי תקשורתית, לעומת אקו נגיד, הם מאוד מסתמנים ככאלה שרוצים לרוץ.
למרות שגם במסיבת העיתונאים הזאת, הם העמידו איזה תנאי מסוים, הם אמרו, אם ואנחנו נשיג כסף בעזרת גיוס ההמונים לרכש שיחזק אותנו בדרך לעליית ליגה, אז נעלה ליגה. כאילו, הם גם העמידו את עליית הליגה הזאת באיזושהי סימן שאלה.
שמע, אני אגיד, האימור שלי, אני חושב שבפרק הראשון עשינו, זה הפעם היחידה בערך שאימרנו על עולות ויורדות, טבריה הייתה שם,
כן, תהלכתם
גם. נתי עדיין שם. אבל אולי זה גם קשור לזה שעשיתי אתמול, דיברתי עם חבר שלי על מגרשים, על הכיף בליסוע למגרשים, במגרשים רחוקים וזה, אז טבריה בליגת העל זה תענוג. כאילו זה תענוג לעיר, זה תענוג לאוהדים שיגיעו, כאילו
כן, בסוף אגב, זה עיר. אגב, זה בהנחה והאצטדיון שם יהיה מוכן לליגת העל.
בתקווה, כמובן, אנחנו תמיד בעד שהקבוצות של הליגה הלאומית, וגם לזה נגיע בדיוני ההמשך, יש לנו עוד... נסכם עד כאן כותרת טבריה.
כותרת שלך?
הכותרת שלי היא, האמת שהיא קצת אחורה בזמן, כי עם קצב המשחקים של הקבוצות פה, אז דברים קצת עברו, אבל קח דוגמה לקבוצה עם הרבה קהל, קרי הפועל פתח תקווה. עכשיו, יש מסורת עתיקת שנים בליגה הזאת, ואני חוויתי את זה כשהייתי קצת יותר צעיר, והקבוצה שלי, הפועל חיפה, הייתה בלאומית, שקבוצות הלאומית האלה שאין להם הרבה קהל, באות לעשות קופה, במרכאות, על הקהלים הגדולים. עכשיו, אתה יודע מה? אנחנו בעולם של כדורגל, עולם עסקי, כביכול מתקבל על הדעת, אני לא נכנס לכיס של קבוצות ולא של מועדונים, אבל אבא עם שני ילדים, שאוהדים את הפועל פתח תקווה ורצו להגיע למשחק בראשון לציון, רק הכרטיסים עם העמלת אינטרנט, וששם גם לא פתחו את הקופות וצריך לשלם מהאינטרנט, אתה יוצא בכמעט 200 שקלים, זה היה 60 שקלים לכרטיס, כמובן מחיר אחיד גם לנשים, גם לילדים. אתה אומר, למה? שבן אדם שרוצה לקחת את שני הילדים שלו לכדורגל שישי בצהריים, לא יוצא מזה עם פחות מ-300 שקל. בילוי כאילו, אתה יודע, של שלושה אנשים, כי הכרטיסים, ונגיד אוכל במגרש שהוא לפעמים יקר, לפעמים זול, באום אל פחם נגיד היה זול, ואז עוד ציינו את זה. לא מכניס דלק וכל הזה, והקצב משחקים, תשמע, זה יכול להיות הוצאה בחודש, זה היה להם שלושה משחקי חוץ בחודש הזה, וזה בסה, כאילו אני חושב, שאם אנחנו רוצים שהכדורגל פה יהיה בשביל האוהדים, בליגת העל, אני בכלל לא מגיע ללאומית, אז הלאומית על אחת כמה וכמה, שאין הרבה קהל, צריך לנסות לעשות את הצעד הזה, שאוהדים לא יגיעו להוצאות כאלה, גם ככה הקבוצה שלהם בלאומית, גם ככה שנים הם כבר מתים לעלות ליגה, ואז אתה בא מקבל מחירים כאלה במגרש.
גם ממתגים את, אתה יודע, ממתגים את הכדורגל הישראלי ואת הליגה הלאומית וליגת העל כחוויה משפחתית. עכשיו, אם אתם רוצים ליצור חוויה משפחתית, באמת תיצרו חוויה כזאת.
תאמין לי, אם דיברנו קודם על איפה להשקיע כספים.
תאפשרו חוויה כזאת.
כן, אתה אומר, להשקיע כספים בדברים, נגיד, דיברנו קצת, כאילו, איפה אפשר להשקיע דברים שהליגה הזאת תשתפר. אז אתה אומר, גם דברים כאלה, בסוף זה הולך לקבוצות, והקבוצות, לא יודע מה עושות עם זה יותר מדי, אולי שהמינהלת תחייב לעשות קצת הפנינגים, קצת דברים, אבל בסוף זה הפקה של הקבוצות. כשהפועל פתח תקווה רוצה לעשות הפנינג לאוהדים, היא עושה. כשאום אל-פחם רוצה לעשות הפנינג לאוהדים, היא עושה.
בוא נסכם שקודם כל בוא נתחיל ממחירי הכרטיסים.
בוא נתחיל ממחירי הכרטיסים וצריך התערבות בזה, כי כאילו כל כמה שנים נראה שיש איזו התערבות בזה, איזה משהו, ואז קבוצה אחת מותחת את הגבול ולא עומדת בזה, ואז כולם אחריה עושות מה שהן רוצות, ווואלה. זה לא סבבה. אגב, זה קורה גם בליגת העל, כן? אני פשוט מקביל את זה ללאומית, כי אני אומר, משחק בלאומית. תן לבוא ליהנות. כאילו, בסדר שלם כסף, אבל לא להגיע להם סכומים כאלה, 60 שקל כרטיס. אחיד גם, נשים, ילדים, משוך קהלים, כאילו, זה סטנדרט.
ההפך, המחיר הזה רק מרחיק קהלים נוספים, פוטנציאלים.
בסה.
טוב, בגזרת המגמות, מי נמצאת במגמת העלייה שלך? מה אתה מזהה?
במגמות העלייה, אז נתחיל מארבע הראשונות שהן כולן במגמה, אתה יודע, ביחס, בוא נגיד, שלושה משחקים האחרונים של ארבע הראשונות, לא הפסידו, נכון? שדבר יש להם שני טקויים וגם היכולת סבירה. אבל אני רוצה לדבר על הפועל אום אל-פחם, שהפועל אום אל-פחם החליף המאמן העונה, והביא את אדם עדיה, שהוא מאמן נהדר, ואני חושב שנגד אחי נצרת הם היו על הפנים, על הפנים, אתה שיחקו לא טוב נגד אחי נצרת. וניצחו, 2-0, יום ה-2-0.
זה היה, כן, בדיוק, זה היה יום בסימן 2-0.
אבל, אדם עדיה, קודם כל, היה שם תחילת העונה
מוטיב
עניר, ועשה שם 5-15 אפשריות, ואחרי 5 מחזורים סיים שם את הדרך. אדם עדיה, 39-60, זאת אומרת, כאילו כזה 65% הצלחה. משחקים אחרונים, 1-0, 1-0, 2-0. כמה מספרים על הפועל אום אל-פחם ומגמת העלייה שלה. הפועל אום אל-פחם ספגה הכי מעט שערים בליגה הלאומית, 17. 7 מתוכם היו ב5 המחזורים הראשונים. משמע באמת, אם אדם עדיה כמעט ולא סופגת, יש שם את השילוב הזה של מרקוס דיניז, מאוד מנוסה, ועוד מוספים לו שם, כאילו עוד בלמים שם שאיתם ברוטציה. 41%, הפועל אום אל-פחם היא הקבוצה עם האחוזים הטובים ביותר בביתות למסגרת ביחס למצבי אבקה. היא בועדת בממוצע 5.2 פעמים במשחק למסגרת. אגב, אחריה נמצאות מכבי פתח תקווה, שגם היא עם כמעט 41% הצלחה ביחס הזה של ביתות למסגרת וביתות. ונכון, יגידו, בטח מישהו צועק בבית על מה הוא מדבר, מה עם המדד XG וכל המדדים החדשים, נכון, ביתה לשער יכולה להיות גם סתם ביתה. ולכן השלישית היא הכי נצרת. שהכי נצרת גם בועטת באחוזים יפים למסגרת.
גם בועטת בדלי.
אבל בועטת בדלי. וואו, היא בעתה, תשמע, זה חייב, באמת, אי אפשר להראות את המצבים, אבל אני ממש, מי שראה את המשחק של הכי נצרת, אז מעולה ראה את ההחמצות, מי שלא שיראה את התקציר באתר, באמת מהתקצירים הארוכים והמלאי החמצות, באמת הגיעו שם למצבים, ואנס דבור וזה. לא משנה, נחזור לאום אל-פחם. שנייה בליגה במסירות מפתח, עם 3.6, הראשונה במסירות מפתח, זה הפועל פתח תקווה, במסירות מפתח. סירות שמובילות לאיזשהם מצבים כזה מסוכנים בתוך הרחבה או משמעותיים. ודבר נוסף ומעניין מאוד, אנחנו מדברים פה כל שבוע על הכוכבים, החלוצים, המבקיעים, נכון? דיברנו על זה שהביאו גיל יצחק וניב מזרחי, ובאמת קבוצות חוליו סזר, קבוצות שנשענות על הסקורר הזה. הפועל אום אל-פחם, פיזור שערים אדיר. יש להם כרגע שני שחקנים עם 6 שערים, שזה גיל יצחק ואנס מחמיד. אגב, גיל יצחק רק הגיע, כן, אז הוא כן. כאילו, התיאוריה הזאת כנראה תהפוך למשהו שהוא כן בסוף הוא יהיה גובש לבד. אבל יש להם את ריף מסיקה עם 5 שערים, את סמך מערב עם 4 שערים, ועוד 10 כובשים שונים בגבולות 3 שערים, 2 שערים, שער. כאילו, יש שם פיזור מבקיעים מטורף, ועדיין אנחנו לא רואים את אום אל-פחם כמועמדת, זאת אומרת, אנחנו רואים את השתיים הראשונות, טבריה, אתה רואה, דיברת עליה, כאילו, היא בגמגום, וגם אום אל-פחם. ואנחנו נגיע לדיון ספקולציות, ובאמת נראה איך זה מתכנס. כאילו, למה אנחנו רואים את הפועל, את הפתח תקוויות, כאילו, למעלה, כל השאר כרגע לא. אבל אם אני מסתכל על, על מה יכול להפתיע אותנו, זאת אום אל-פחם. יש לה יכולות, יש לה קבוצה יציבה.
אגב, אני מזכיר שאני סימנתי אותה כעולה שלי בסיום העונה. סימנתי אותה ואת מכבי פתח תקווה. לגבי מכבי פתח תקווה, אני בספק.
בוא נראה. עמית, ספר לי, מי במגמת הירידה שלך?
טוב, אז במגמת הירידה שלי, אני רוצה לדבר השבוע על הפועל ראשון לציון. קבוצה שבעונות מסוימות בליגה הלאומית אף סומנה כמועמדת פוטנציאלית לעליית ליגה, אבל נראה שמשהו לא טוב עובר על, על הקבוצה הזאת בתשעת המחזורים האחרונים, שבהם היא השיגה ניצחון אחד בלבד, וגם זה היה על נוף הגליל מהתחתית.
יש מצב שזה מאז שדיברנו עליהם.
בדיוק.
נכון?
כן, כן. כאילו, מי זוכר שהם בכלל...
יש רק קבוצה אחת העונה.
מי זוכר שהם לקחו גביעת אוטו בכלל, אתה מבין?
כן, אתה מפעל. לא, כאילו, יש רק קבוצה אחת העונה שדיברנו עליה והעברנו אותה לכיוון הפוך, וזאת הפועל פתח תקווה.
נכון.
כי מהרגע שדיברנו עליה, התחיל הרצף הפסיכי הזה, באמת.
אנחנו גם ניגע בזה.
ניגע, כן.
ושים לב, כאילו, בשישה מתוך תשעת המשחקים האחרונים, היא נוצחה. כאילו... אין ספק לכל הדעות שמדובר במגמה מאוד 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 שלילית. היא פתחה את העונה בצורה הרבה יותר טובה, היא פתחה את העונה אומנם עם הפסד, אבל לאחר מכן יצאה לריצה של שבעה משחקים, בהם הפסידה פעם אחת בלבד. אבל כאילו נראה שמשהו לא טוב עובר על הקבוצה הזאת. היא נמצאת באיזה קצב צבירת נקודות של... קבוצה שיכולה, ואני גם תן לי לצאת בהצהרה, היא גם תסתבך במאבקים על ההישארות בליגה.
תהיה שם אחת כזאת, יכול להיות.
כן, כן, לדעתי, שוב, לדעתי מעבר למובן מאליו, שזה הפועל רמת גן, כפר קאסם ונוף הגליל, לדעתי הם המשכו במרכאות איזה קבוצה אחת, קבוצה נוספת לתוך הברוך הזה. וזהו, ואני חושב ששוב, אלא אם יקרה משהו, אתה יודע, משהו מאוד 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 לא צפוי. אנחנו נראה את ראשון לציון נאבקים על חייהם בליגה. אז כדאי שם שמישהו יתעורר.
אני עדיין מצפה שהם יהיו בפלייאוף העליון, כי תמיד אנחנו מאדירים. באמת, קודם כל, אמיר דוסבור עושה שם אחלה עבודה, ויש שם קבוצה עם שחקנים טובים וצעירים ומבטיחים ו... כי הוא בא לך שתהיה קצת יותר למעלה ותשפיע שם גם במאבקי, כמובן לא תרוץ לעלייה, אבל גם כשדיברנו אז עם אמיר נוסבאום, הוא מבחינתו רוצה כאילו להיות שם, להיות במאבקים האלה, אני חושב שגם בשביל, כי זה מאוד משמעותי, הרי זה שחקנים שבסוף אנחנו מצפים לראות אותם עולים לליגה הראשונה, ויש משמעות עצומה אם הם יהיו עכשיו במאבקי תחתית, במשחקים מול הקבוצות האלה שנלחמות על החיים שלהם, והניסיון שם יכול לדבר, באמת, הניסיון של שחקנים...
וידבר.
נראות ששחקנים מנוסים, שחקן מנוסה מאוד בנוף הגליל, שעשה שגיאות קשות במשחק האחרון, אבל כן.
בלי להזכיר שמות.
לא, אין להזכיר, אבגני, אנחנו חושבים שהוא השחקן הכי צבעוני בליגה, אבגני ברקמן, ואין מה לעשות, כדורגל. אני הייתי בלם בצעירותי, ואין מה לעשות, עושה טעות כבלם, רואים את זה.
אגב, הוא בתקופה נהדרת, אבל באמת הוא עשה טעות במשחק האחרון, טעות שלא...
אה, זה המשחק נגד הפועל, טוב, הוא זורקים, אבל המשחק כאילו של נוף הגליל נגד הפועל פתח תקווה, הוא דוגמה ל... באמת, 70, כאילו 70, לא יודע, מתי אני נכנס לגול הראשון? 70 וקצת?
70 וכן, 75.
שבעד אז, על פניו, נראה שזה הולך בתוכניות של נוף הגליל, כאילו הגעת מול קבוצה שהיא באמת בפורמה טובה, משחק חוץ, תוציא את הנקודה, אולי אפילו יותר, היה שם איזו התקפה, כאילו,
נכון,
היה את הזה.
נכון, כן, תכף אני...
איתו מפלה.
גבי זה. תודה, אני הייתי במשחק, ואני באמת יצאתי בתחושה שהיינו יכולים להוציא משהו מהמשחק הזה, וכמו שאמרת, כאילו, בהתקפה אחת, המגמה התהפכה. כאילו, בהתקפה אחת שאנחנו, איתן וולבלום, החמיץ גול ודאי, כאילו, 100% גול, באותה התקפה, הפועל פתח תקווה, כאילו, הפקיע את השער הראשון, ומשם הסכר נפרץ.
שם הסכר נפרץ, ומשחק היה ממשיך עוד 20 דקות, אולי אני מרגרו את זה.
אני חוזר שנייה לכותרות, אני רוצה לתת לך עוד כותרת, שאני התלבטתי אם לתת הכותרת על עירונית ורה, או את הכותרת הזאת, בקצרה. אני במשחק הזה, מעבר לזה שיצאתי עם תחושת החמצה, אני יצאתי גם עם מסקנה ברורה, הפועל פתח תקווה עלתה ליגה. עכשיו, שוב, אני יודע, זה מוקדם, ואני נותן כאן כותרת, אני נותן כאן כותרת מפוצצת, אבל מניסיוני בליגה הלאומית, קבוצות, שוב, פועל פתח תקווה, למי שראה את המשחק, למי שצפה, למי שהיה במשחק עצמו, פועל פתח תקווה נראתה רע במחצית הראשונה, אבל קבוצות בליגה הלאומית שיודעות גם לקחת משחקים כאלה וגם להביא את השלוש נקודות מהמשחקים האלה, בסופו של דבר מוצאים את עצמם בסיום העונה בליגת העל. אני זוכר את העונת עלייה שלנו, שאומנם הייתה ממש לא מזמן, אבל היו משחקים שבאמת נראינו לא טוב, וידענו לקחת שם את השלוש נקודות, בסופו של דבר גם מצאנו את עצמנו בליגת העל. פשוט יצאתי עם איזו תחושה מהמשחק הזה שאמרתי, אין, המסקנה היא אחת, והפועל פתח תקווה תהיה בסוף השנה בליגת העל. יכול להיות שאני טועה, אבל זו דעתי.
אני חושב שה... כי לי קשה להצהיר על זה, כי הליגה הזאת היא עדיין לא צפויה, אבל הדברים שאמרת, זה מעביר אותנו כבר נראה לי לדיון ספקולציות הבא, שעוד שנייה רק נציג אותו, אבל באמת, זה היה משחק שהוא דווקא הזכיר לי, משחק שהוא לא לאומית, שהוא דווקא של ליגות שבהן, כאילו באמת יש את הקבוצה תחתית, ואת כי הרבה פעמים הלאומית יכולה לצחק קבוצה ממקום 14, מול קבוצה ממקום שני, אפילו ראשון, הכל יכול להיות. ברור, אבל ברור פה שהפועל פתח תקווה היא קבוצה שהיא טיפה מעבר, כאילו היא מאומנת מעבר. אגב, זה קצת, אם אני מקשר, בתחילת העונה דיברנו על מכבי פתח תקווה, לא בטח, בפרקים הראשונים דיברנו על מכבי פתח תקווה כקבוצה שהיא בנויה להיות קבוצת ליגת העלי. כאילו, הלאומית זה מקום שהיא כרגע נמצאת בו, אבל השחקנים שם הם ליגת העלי, אם אתה רואה את זה. אז אתה אומר, גם זה הוכיח שהפועל פתח תקווה הביאה את עצמה, אם תעשה לפאפ, אחרי הקשיים שהיו, הביאה את עצמה לרמה שהיא רמה מעל. ונוף הגליל בא בשביל להוציא את הנקודה אם צריך, ואפילו יותר בגלל המאבקי הישרדות, וגול אחד דקה 70 וקצת, זה מזכיר לי מאוד.
שוב, ועד הגול הזה ביכולת לא טובה.
נכון, על הפנים, לא הגיעו למצבים, זה היה נראה 0-0 כבר כאילו במחצית.
כן, אני כבר התחלתי להאמין.
ואז להצליח מהמצב הזה, לתת את הגול מאיזה טעות שם, אתה יודע, להשתחל ולנגוח את הגול הזה, ואחרי זה לעשות מזה 3-0, זה היה נחמד לראות את זה מבחינת ליגה, פחות נחמד למי שמפסיד במקרה הזה. עכשיו, הדיון שנעבור אליו עכשיו, שקראנו לו דיון ספקולציות, המחזור ה-26 הסתיים, למעט שני, משחק אחד שצריך עוד להשלים, המשחק בין מכבי פתח תקווה לאום אל פחם, זכר לסערה, יושלם בתשעה במרץ. ובעצם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להתחיל קצת עם ספקולציות לקראת הפלייאוף. 26 המחזורים הסתיימו, נשארו 4 מחזורים, זאת אומרת, 12 נקודות בקופה. ובעצם אנחנו נעבור דבוקה-דבוקה, ונגלה, כאילו, 3 דבוקות, בסדר? דבוקת הצמרת, כל הבטן הרכה של הליגה, שהיא מעניינת את העונה, והתחתית, וננסה בעצם גם לראות את הקבוצות שמה הם עושות, ולשאר מה, לאן זה הולך. אז אני אתחיל עם להגיד שדבוקת הצמרת, שדיברנו עליה קצת קודם, זה הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה, טבריה, אום אל פחם, נראה, האחרונה מביניהם זאת אום אל פחם עם 44.
כאילו שנייה, לפני כן אני אגיד שהשנה, גם שוב, התחושה שלי ושלך,
כן.
היא שנוצרה איזה ליגה לאומית שמחולקת ל3 ליגות בתוכה.
נכון.
כאילו, הליגה העליונה, ליגת האמצע והליגה התחתונה. כאילו זה משהו שלא מאפיין את הליגה הזאת.
נכון, מה שבעצם, אתה צודק 100%, מה שאנחנו באים לעשות עם הדיון הזה הוא נוצר מתוך הבנה שהליגה הזאת היא נגועה בהרבה הרבה 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 סטיגמות, שהופכות אותה למה שהיא, ודווקא העונה הזאת דברים קצת אחרים קורים, כי אנשים, כי בן אדם שלא זה יגיד לך, לאומית, הם יכולים גם בסוף לרדת ליגה. אז לא, כאילו יש פה קבוצות שא' לא יגיעו כנראה למאבק הצמרת, אולי אחת תיפלט לשם, אולי אחת תיפלט למאבק התחתית, אבל נוצרת פה ליגה שהיא קצת לאומית שונה ממה שאנחנו מכירים, ואולי אפילו קצת מפחיד אותנו, אותי מפחיד, כאילו זה לא אולי, מפחיד אותי שהליגה הזאת תיגמר
מוקדם
מהצפוי. גם במאבק הפלייאוף העליון, שאנחנו ניגע בו בדבוקת האמצע, וגם במאבקי העלייה. וזה מאוד מבאס.
אני יכול להרגיע אותך שגם השנה זה כנראה לא יקרה.
שזה ייגרר עד המחזור, הכל? לא,
לא יודע אם
עד
המחזור האחרון, אבל ייגרר עד הסיום.
מאבקי ירידה כנראה ייגררו.
לדעתי גם
בעלייה.
מה שמאפיין את הליגה הזאת זה שכאילו קבוצות, כמה שנראה לך שהם כאילו, אתה יודע, הפועל פתח תקווה כבר בליגת העל, זה תמיד קורה משהו בלתי צפוי, ותמיד, אתה יודע, מפסידות נקודה פה, נקודה שם, והופ, המאבק נפתח מחדש, וזה מה שיקרה לדעתי גם השנה.
נכון, אז אני אתחיל לדבר על הבלתי צפוי של הדבוקת הצמרת, והפועל פתח תקווה. תשמע, זה רצף, אין כבר מה להגיד על הרצף הזה. יש רק לתת כמה מספרים, ולהקדים ולהגיד שסטטיסטית בספורט, הרבה פעמים סטטיסטיקות מתאזנות. בסדר? יש ליגות שכל, שהרבה מתחליטן זה האיזון של סטטיסטיקות. אתה נותן דוגמה, הרבה פעמים את ה-NBA ששם רצים, כאילו קבוצות יכולות לרוץ, ואחרי זה משהו מאזן את זה, ושחקנים נגיד יש להם פתאום כמה משחקים טובים, אבל הם כאילו מעל הסטטיסטיקות שלהם, וזה אחרי זה מתאזן. אתה צופה את זה שזה כנראה יתאזן. אז פה נגיד שהפועל פתח תקווה, יש מצב שהיא תמשיך לרוץ עד סוף העונה ולנצח. כמה מספרים? 53 נקודות יש היום להפועל פתח תקווה במחזור ה-26. 5 שנים אחרונות, קבוצות שעלו ליגה, ומה היה המצב שלהם במחזור הזה? ריינה הייתה עם 42 נקודות. אגב, היא גם הגיעה לפלי אוף בכלל לא מה...
כן, לא, ריינה הפתיע את כולם שנה שבוע.
כן, היא כאילו נתנה את הריצה של הפלי אוף. שאני אומר, כמו שריינה נתנה ריצה בפלי אוף, הפועל פתח תקווה יכולה לתת ריצה הפוכה, זה הבלתי צפוי. פועל ירושלים הייתה עם 49, מכבי פתח תקווה בעונת העלייה הקודמת שלה הייתה עם 55, שזה 2 נקודות יותר מהפועל פתח תקווה של עכשיו. הפועל כפר סבא הייתה עם 44 כשהיא עלתה, עונה לפני זה, והפועל תל אביב בעונה של אז בלאומית הייתה בדיוק עם 53 נקודות כמו הפועל פתח תקווה. עכשיו, קצת זוכר את הימים האלה שהפועל תל אביב הייתה בליגה הלאומית, ההייפ סביבה מן הסתם לא היה כמו ההייפ סביב הפועל פתח תקווה.
זה כאילו היה מובן מאליו.
הציפייה הייתה שהפועל תל אביב תעלה ליגה, היא הייתה בקצב צבירה בדיוק כמו של הפועל פתח תקווה, אבל היה לה שם תעליות מורדות. הפועל פתח תקווה יצרה מצב שבתחילת העונה היא כזה נרקמת בעונה, ופתאום מינואר, גם בלי הרבה חיזוקים, ודיברנו שם וגם דיברתי עם אוהדים, אמרו על הקישור, הקישור לא מספיק, אז... שמע, הכל עובד. 7 משחקים בחודש, 1 היה להם, ואני עובר כבר למספר הבא. אם ניקח את היום האחרון של חודש ינואר...
אגב, גם בקצב צבירת הנקודות הזה, אתה עדיין חושב שהם עדיין לא בליגת העל?
לא, זהו, שאני אומר, צבירת הנקודות האלה כאילו מוכיחות את הטענה שלך, הם אמורים לעלות ליגה. 53 נקודות זה המון, אם ריינה הייתה עם 42 בשלב הזה, תורד מכבי פתח תקווה שהייתה אז עם 55, הפועל... תשמע, זה לעלות צריך פלוס מינוס בין ה-60 ל-70, אתה כבר יכול לעלות ליגה... רק אם הסטטיסטיקה תתאזן, אם חוזר לתחילת המשפט שלי, רק אם יהיה פה איזון סטטיסטי תיאורטי, שאתה אומר, הפועל פתח תקווה יותר מדי טובה ביחס למה שהיא אמורה להיות, והיא תתחיל פה להפסיד משחקים, ולהפסיד את המאבקים הישירים בפלי אוף, אז הם פתאום ימצאו את עצמה בחוץ. למה? כי אתה יודע, הפועל פתח תקווה עם 53, טבריה עם 45, ואום אלפחם יכולה להיות עם 47, אם נצחת מכבי פתח תקווה, תשמע, זה עוד סגיר, יכול להיות שם, גם מקום שלישי מערכת, מקום ראשון, זה אומר, כאילו יש שם משחק חוץ ו... עזוב, כאילו כמה שלא נערבב את זה, הפועל פתח תקווה אמורה לעלות עם כמות הנקודות הזאת. אתה צודק. אני פשוט עדיין חושב שיכול להיות שיש שם...
בסדר, גם קבוצה שרוצה לעלות ליגה אחרי הכל צריכה לנצח את היריבות שלו בצמרת.
כן, אבל יכול להיות שגם תעשה את זה עם טקוים, כי באמת זה פור, יחסית יכול להיווצר פה פור. מעניין מה יהיה עד, כאילו בעצם עד סוף העונה.
עכשיו, מה שבאמת מדהים זה קצב, זה כאילו קצב צבירת הנקודות שלהם מאז החזרה מפגרת המונדיאל.
נכון. רגע, הייתי על השבעה, סליחה, התערבבתי פה, הפועל פתח תקווה, המספרים סחררו אותי. אז הפועל פתח תקווה היו 7 משחקים בחודש, כולל המשחק האחרון של חודש ינואר. גם הפועל הפולה במצב דומה, 7 משחקים בחודש זה קצב די מטורף, קצב של קבוצות באירופה בגדול. אולי לא כאלה שבמפעלים האירופאים, כי יש ליגות שהן בחודש, אבל תשמע, בוא, זה קבוצת, זה כאילו ליגה לאומית, 7 משחקים בחודש, זה אומר משחק כל 4 ימים. אחלה.
34 מתוך 39 זה מטורף לכל הדעות.
יפה. 34 מתוך 39 נקודות אפשריות מאז החזרה מפגרת המונדיאל, זה מהרצפים הטובים שהיו באירופה. לא בדק, כאילו לא בדקתי עכשיו כל ליגה וכל זה, אבל אני יכול להשוות.
והתרגשו
האוהדים שיגידו, תשמע, ארסנל התחילה קצת לדשדש, ריאל מדריד התחילה קצת הרבה לדשדש, אולי ברסה עם רצף.
קבי חיפה מדשדשת.
קבי חיפה, כן, בליגת העל, כאילו נחזור קצת למחוזותינו. תשמע, 34 מ-39 בליגה, כן, אני עוד לא מוסיף לזה שהיה להם כאילו גם את הניצחון על טירה בהערכה בגביע.
כן, בגביע המדינה.
ניצחון על ריינה בגביע, וטקו מול אשדוד בגביע. כאילו, זה כל זה בלי הפסדים.
זה מטורף. לא, עזוב, אני אומר, גם אם אנחנו הולכים על רמת ההשערה, 34 מתוך 39 זה ללא ספק אחד מהרצפים הטובים באירופה.
זהו, שער הדבוקה, מה אתה אומר על טבריה ופחם? יש סיכוי, אין סיכוי.
אז טבריה כבר אני נתתי את דעתי. אני אמרתי שלדעתי עונת הבכורה שלהם בליגה הלאומית הסתיים בפלייאוף עליון ותו לא. יכול להיות שהלוואי ואני טועה, אני אוריד את הכובע אם אני טועה. אום אל-פחם לדעתי הולכים לרוץ עד הסוף. אני נשאר עם ההשערה שלי מאחד הפרקים הקודמים שאום אל-פחם גם תעלה ליגה בסיום העונה. זהו, מה, איך אתה רואה
זהו,
את הדברים?
אז אני, יש לי רק סוגיה אחרונה להציף על דבוקת הצמרת. יש קבוצה אחת שיכולה בקונסטלציה לדעתי כזאת או אחרת להצטרף, וזאת בני יהודה. עכשיו, בני יהודה עם 37 נקודות עכשיו, זאת אומרת, היא רחוקה 6 נקודות רק מאום אל-פחם. אני לא מדבר בכלל על מכבי פתח תקווה, שזה... אגב, הפער, אנחנו שוכחים להגיד, הפער מאום אל-פחם למכבי פתח תקווה עכשיו הוא 4, ויש לה משחק חסר. אם הפועל מאום אל-פחם נצחת מכבי פתח תקווה במשחק נתון, זה יכול לקרות, זה רק נקודה.
המשחק הוא במושבה או בהצטדיון שלום?
וואי, אני לא
זוכר,
רגע, כן, האמת שאני משחקים פתוחים, רציתי להגיד מה נשאר עכשיו.
שוב, אני שואל כי הצטדיון השלום נותן יתרון מהותי לאום אל-פחם.
כן, למרות שבינתיים זה עוד לא הוכח עד הסוף. המשחק באום אל-פחם, בהצטדיון השלום. בהצטדיון השלום. משחקים שנשארו במחזור ה-27, קודם כל בני יהודה. בני יהודה יש לה עכשיו שני משחקים, מכבי פתח תקווה בבית וטבריה בחוץ. זה לא מבחן אופי, זה המבחן האחרון. זאת אומרת, אם היא תצליח עכשיו להידבק, יכול להיות שפתאום אנחנו נראה אותה בתוך הקלחת הזאת של מאבקי עלייה. כי תשמע, זה קבוצה שהיא ממאבקי עלייה. רגע, יש שם שחקנים מנוסים, שם אליש הלב, כאילו, אתה יודע, זה פתאום הם יכולים להיכנס. אבל הם צריכים בשביל זה להוציא נקודות.
אתה רואה את זה קורה?
כן. כן, הם יצטרכו כאילו להוציא את הנקודות הקשות האלה. מחזור קרוב, אז אמרנו, יש בני יהודה מכבי פתח תקווה, ויש הפועל פתח תקווה, הפועל פתח תקווה נשאר להם כאילו הפועל רמת גן, נשאר אחרי זה, טוב, יש פה עוד משחקים, הפועל פתח תקווה נשאר להם ראשון בחוץ, הפועל פתח תקווה יש להם עוד אקו בחוץ, בסדר, עזוב, כל מה שהוא לא, בוא נדבר רגע כאילו, מה ששונה העונה זה שבאמת הארבע קבוצות האלה הראשונות, מדברים עליהם יותר, תצטרף אולי איזה אחת,
ואז עוברים לבטן הרכה.
עוברים לבטן הרכה.
או הפלייאוף האמצעי, אתה זוכר את הפלייאוף האמצעי?
בטח שאני זוכר, הייתי שם. תשמע, הפלייאוף האמצעי זה היה, זה הייתה המצאה.
זה קבוצות שברגע שמתחיל הפלייאוף, תן להם כפכפים, תן להם בגד ים ויאללה.
יש שם כאילו את הקטע של מענק, שאתה מקבל מענק, תשמע, איזה משחקים. איזה משחקים, אני לא יודע אם...
לדעתי זה היה עונה אחת והבינו שזה לא עובד.
שתיים לדעתי.
כן?
שתיים. שתיים. אני חושב שזה היה שתי עונות.
פשוט הבינו, המסקנה הייתה שזה לא עובד. אין בזה שום ערך ספורטיבי בפלייאוף האמצעי הזה.
היסטורית כל כמה זמן משנים. אגב, את המבנה של הליגות אצלנו גם כנראה ישנו, אתה יודע.
כן.
דיברנו כבר.
במוקדם או במאוחר.
בוא נדבר רגע על הבטן הרכה.
שאגב, זה מעניין. זה משהו שלא מאפיין את הליגה שלנו. לא מאפיין את הליגה שלנו שנוצרת איזה בטן כזאת משמעותית שמתחילה בהפועל אקו נגיד, ומסתיימת באחי נצרת.
לא, בטן דווקא יש בדרך כלל, פשוט היא יותר קטנה עכשיו, כאילו
נכון,
היא...
לא, הבטן השנה יותר גדולה.
יותר גדולה, אבל דווקא אם תסתכל, אתה תראה שאין המקום, בוא נסתכל רגע, נגיד רגע לגושים, המאבק על הפלייאוף העליון כרגע, הפועל כפר סבא עם 36 והיא מקום תשיעי, שזה כאילו המקום הראשון שהוא מחוץ לפלייאוף, הפועל אפולה במקום שמיני עם אותו מספר נקודות, אבל מתחת לכפר סבא יש כבר רמת השרון ראשון ואחי, שיש להם 4 נקודות פחות מכפר סבא.
זה 4 נקודות כשנשארו 4 מחזורים שלו?
כן.
זה סביר.
12 נקודות בקופה.
כן.
אבל סביר שיקרה פה מצב שנגיע למחזור האחרון, וכאילו אולי יהיה מאבק רק על מקום אחד אחרון לפלייאוף. כאילו, וזה באמת קשה להגיד, אבל הבטן, מה שאתה אומר, היא באמת גדולה, והיא באמת נראית כאילו...
תחשוב, אני חוזר לטענה שלי מתחילת הפרק, ואני אומר, נוצרו פה באמת 3 ליגות. כאילו, הליגה של הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה, עירונית וראה אום אל-פחם, הליגה של הפועל רמת גן, כפר קאסם, נוף הגליל ואדומים אשדוד, וכל ה... שוב,
נכון,
ליגת האמצע.
זאת הליגה ש... בעצם אם מסתכלים על מה שאתה אומר, איך שנוח לי לראות את זה, זה שבאמת הקבוצות של הרביעי התחתית הזאת, היא יוצרת את הבטן הזאת ש... קשה לראות אותה מסתבכת. כי אתה יודע, אנחנו זוכרים את בני יהודה בשנה שעברה, לא מצליחים, כאילו מצליחים להיכנס לפלייאוף בשנייה האחרונה, ואם לא, אז היה שם את הסכנה שהם יידרדרו. אני לא יודע, אתה חי, לפחות אחת מהקבוצות שם, אני לא רואה אף קבוצה נדחקת למאבקי תחתית, גם אם היא תהיה בפלייאוף התחתון. זאת אומרת, כאילו, יש לך פה את...
אף קבוצה חוץ מהרביעה.
חוץ מהרביעה, גם, זה לא רביעה, זה שלישייה.
אז אני אמרתי קודם שאני לפחות אחת מרמת השרון, עירוני ראשון לציון, ומכבי אחי נצרת, לפחות אחת מתוך השלושה, לדעתי, תסתבך ותיאבק יחד עם הפועל רמת גן, כפר קאסם ונוף הגליל עד הסוף.
אז זהו, אז ראשון היא בפוטנציאל להידרדר. אני כאילו אומר, אחת למעלה, אחת למטה. זאת אומרת, אחת יכולה להגיע לדבוקה.
ראשון, גם אחי בפוטנציאל, אתה יודע.
אחת יכולה להגיע למעלה לדבוקה, אני משער שלא יותר מאחת תרד למטה. ראשון זה יכולה להיות כקבוצה צעירה. אחי, אם היא משחקת את הכדורגל שהיא משחקת כשהיא טובה,
אבל אחי לא מביא תוצאות. אחי, שוב, כדורגל זה טוב ויפה, אבל אתה צריך גם תכלס, אתה צריך גם להביא תוצאות.
נכון.
ואני חושב שבזה פחות הולך להם.
נזכיר שתיים אחרונות יורדות, שלישית מהסוף הולכת למבחנים מול קבוצה מליגה א', ונסיים את הדיון ספקולציות עם משהו שהוא לא ספקולציה, זה רק השערה, מתי אנחנו ניפרד רשמית מאדומים אשדוד. כרגע עם 7 נקודות.
סוף ידוע מראש.
7 נקודות, אגב, אם נגיד לא היה את המינוס נקודות, אז היא הייתה עכשיו עם 19.
נכון.
גם הייתה נשארת מקום אחרון.
אבל הפער היה הרבה פחות משמעותי.
היא רחוקה 20 נקודות מהפועל רמת גן, שכאילו כרגע נשארת ליגה בלי מבחנים. בפלייאוף יש 7 מחזורים, זה 21 נקודות. זאת אומרת, יש פה תרחיש שהאדומים אשדוד תרד רשמית.
עוד לפני הפלייאוף.
לפני הפלייאוף. ואז... היא תגיע לא למאבקי תחתית, היא פשוט תגיע לשחק כדורגל ו...
זהו, אתה נכנס, תחשוב, אתה נכנס לפלייאוף התחתון עם עוד קבוצה שאין לה מה לשחק.
כן.
אתה מבין שזה קצת מאבד מהספורטיביות וקצת מאבד מהעניין.
ובכלל המצב שם הוא, זה צריך להגיד, זה פחות זה, אבל יש שם קצת גם האוהדים, היה איזה מחאה במשחק האחרון. שמע, זה עיר בעתית, יש שם כמות קבוצות כדורגל יותר גדולה מכל עיר בעולם, נראה לי, באשדוד, והפרויקט הזה של אדומים, אני... כאילו זה אחלה פרויקט, כן? אני מקווה... ליגה הם ירדו, הם לא ישרדו בליגה. אם הם ישרדו, ישדרו את הפוד שלנו בכל העולם, למה הליגה תהיה הכי...
זה סיפור ענק. אם הם ישרדו בסופו של דבר בליגה, מה שלא יקרה...
אין שום סיכוי.
אין שום סיכוי. זה יהיה סיפור ענק, ואני אומר, כאילו, אתה יודע, הסיפור של אדומים אשדוד השנה, שאתה יודע, קבוצה שמתחילה את העונה במינוס כל כך משמעותי וכזה די, הסוף כזה, הסוף די ידוע מראש, סיפור עצוב, כאילו זה לא...
כן, בסה. בסה לרדת ליגה, כן. בסה לרדת לליגה א', זה לצאת ממקום ש... אתה יודע, אני מניח...
זה גם כזה עונה שלמה שאתה רץ אחרי הזנף של עצמך, זה כאילו, זה...
אפילו זה לא. כאילו, זו עונה שאתה מתחיל ב... זה... יש שם כמה שמות נחמדים, קצת מהלכים, קצת ניב לבנה, קצת רבי פדידה שם. כאילו, יש מה להוציא שם.
דוד רביבו.
דוד רביבו, כמובן. כמה מאחל לקבוצה הזאת ולשחקנים שלה, להיות במעמדים יותר נחמדים מלהיות כל העונה יורדת בטוחה, אז אם יש דברים בכדורגל הישראלי שאין להם צורה, אז גם לזה אין צורה, אבל בזה אני מניח, כאילו, כנראה שהם אשמים, כאילו, כנראה שבאשדוד אשמים. יפה, בסדר, טוב, זה הספקולציות. שלנו.
כן.
נסיים בעצם עם המלכות בדיוק. שערים ובישולים. ברור. אתה רוצה לתת איזה אינסה, אפשר להריץ, אבל כאילו מלכי השערים כרגע, הסיטואציה
כן.
כרגע.
אז חוליו סזר עם 12 שערים, זאי אחמד עם 11, רז שטיין עם 10, מוחמד במבה עם 10, וטל בן חיים, לופטה, עידן שמש, שקורין ורבי הסייג, שכבר
לא יעלה את המאזן.
שכבר לא איתנו.
יעלה את המאזן אולי.
תשעה שערים.
אבל לא בזה.
מי יסייג? לדעתי, לא מופיע כאן, אמנם הוא לא מופיע כאן ברשימה, אבל לדעתי יניב מזרחי הולך להיכנס שם.
אז יפה, זה צריך להזכיר רק את השניים האלה, יניב מזרחי עם 6 שערים, גיל יצחק עם 6 שערים, שניהם ב7 ו8 הופעות. כאילו אחד מהם 7, 1, 8.
מדהים. זה מה שנקרא בינגו. אם יש בינגו בינואר, זה יניב מזרחי וגיל יצחק. מה,
זה...
זה שחקני הכרעה, אפשר גם להגיד באיזשהו מובן. מי לדעתך?
מה זה? מי
לדעתך
לסיים?
הולך לסיים מלך שערים?
זה לא יהיה זאי אחמד. יש אנשים שיגידו שזה יהיה מוחמד במבה. חבר יקר פה מהמדור, שמאוד אוהב את מוחמד במבה.
העבודה שלו היא, העבודה שלו בדרך למלכות השערים היא הרבה יותר קשה, כי הוא, אתה יודע, הוא מגיע מקבוצה תחתית.
כן, עוד קבוצה יוצרת יחסית ראשון, יש שם כמה שחקנים שכן מבשלים וזה, אבל כן. בוא נלך עם חוליו. תשמע, זה בסוף שחקן שהוא... זה עונת הסיבה, הוא בדרך כלל עונת סיבה קריירה.
לדעתי כן, לדעתי זאת העונה שלו.
זאת העונה שלו, כי... עכשיו שוב, יכול להיות שסטטיסטית אתה תגיד שביחס לכמות משחקים בסוף באמת יניב מזרחי וגיל יצחק, אבל אתה לא הולך ככה, מלכות שערים זה לפי... לפי כמות השערים. תשמע, אין ליגה לאומית בשנים האחרונות בלי חוליו סזר, זה הדבר. אבל בוא ספר לי, תשמע, אם היינו שואלים מאזין אקראי או אחד את השני, מי במלכות השערים, כנראה שרוב היהודים לשער פחות או יותר, סזר וזה. בוא תפתיע ותספר לנו את טבלת מלכי הבישולים של העונה.
במקום הראשון.
אתה תתחיל מהשלישי, למה מהראשון?
במקום השלישי להתחיל.
ברור, במקום השלישי. תן הגודל שרגע, לאמר בעצמו מי זה, ולא נראה לי שמישהו יפגע. טוב, אולי חלקית.
אז במקום השלישי, מתנאל תדסה מירונית ורם, 7 בישולים. כאשר בעצם, אתה יודע, יש לו את אותו מספר בישולים.
נכון, עשיתי פה סתם בילדה בשטויות.
בוא תתחיל במקום השלישי, הייתי מתחיל במקום רביעי, שכמו המקום הראשון.
נכון, זה שלך במקום הראשון.
אבל עדיין, כאילו, אנחנו, לטובת המאזינים, אנחנו נגיד שיש לנו פה איזה מין טבלה כזאת של מלכי הבישולים.
נכון, ויש 4 עם 7.
ובמקום הראשון נמצא קובי מור, למרות שהוא כמו המקום, עם מספר בישולים כמו של המקום השני, כמו של המקום השלישי והמקום הרביעי, אבל כאילו קובי מור נמצא במקום הראשון, שזה הישג מרשים בהחלט. אני חושב שזה גם עבור קובי מור מדובר גם באיזה עונת צי. אגב, רז 2 עם 7 בישולים, עם 7 בישולים, ו10 שערים, שזה וואו.
עונה מבוא לעונה של יניב מזרחי 2021, שתכף תגיד עליה, אבל אוקיי, ובוא ניתן את הכבוד לעוד שחקן, עם 7 בישולים.
יונתן טפר?
יונתן טפר, פולקו, כן, יפה.
אלירן עטר עם 6, נסדבור עם 6, ברשצקי.
אגב, ברשצקי בישול אדיר לטל בן חיים במחזור האחרון, שווה לצפות מי שלא צפה, מי שלא ראה. אלי בלילתי.
בלילתי. בליתי האמת גילוי נוט, אלי חבר מהבית, חבר טוב, אבל מה ששלו שלו, ואני חושב שבכל העונות שהוא משחק בליגה הלאומית, לפחות בעונות האחרונות, כל עונה הוא מביא את המספרים, בעונת העלייה של נוף הגליל הוא היה פקטור משמעותי עם בישולים, עם שערים, מניה בטוחה בליגה הזאת, וטוקלומטי כמובן גם עם 6 שערים. עם 6 בישולים.
נכון, טוב, במלכי הבישולים יש לי, אין באמת, קשה באמת לשער, אתה יודע, זה משתנה, גם אתה רואה בעונות האחרונות.
אגב, אם אנחנו חוזרים אחורה, אז כאילו מלך השערים בעונת 21-22 היה דודו ביטון עם 18 שערים. ובעונת 20-21 יניב מזרחי עם 21 שערים. כן, מספרים, כן, נראה לי שחוליו שם בדרך למספרים האלה, בדרך למקום הזה.
כן, ובישולים הייתי אומר ש... אולי מוטי ברשצקי, תלוי...
איזה שחקן הוא.
יש לו, כן.
הוא פשוט כאילו...
חלות מסירה.
כן, הוא גם אחד השחקנים המוכרחים בליגה הזאת.
טוב, אנחנו יכולים, ספקולציות עד כאן, כן? כי נראה לי שבפרק הבא גם יספיק. ועכשיו עד הסוף
נקליף ספקולציות. ככל שאנחנו מתקרבים לפלייאוף,
בדיוק. אבל אני אסכם בהגיד שאני חושב שמי שמכיר את הליגה הזאת והסתכל רגע, יראה שהליגה השנה היא קצת שונה באמת בהיבט הזה, שיש לך פה 4 קבוצות טופ שירוצו, ואולי בני יהודה שתצטרף אליהן, וגם שם, שזה תמיד קורה, כאילו יש ריצה של כמה קבוצות, אבל יש פה חשש ממשי שהליגה הלאומית העניין בה הסתיים מוקדם מהצפוי. זאת אומרת, שתי העולות ייקבעו מוקדם, אפילו הפלייאוף העליון ייקבע מוקדם, ואפילו היורדות, למרות ששם, אתה יודע, שם יכול להיות שזה יהיה מאבקי הישרדות עד הרגע האחרון. אז אני מאוד מקווה שזה עד הרגע האחרון, וכי אתה מעריך שזה כן יקרה.
אני מעריך שזה יקרה, ואני... הליגה הלאומית ידועה ביכולתה לבלגן את כל מה שמסודר.
כן.
אז אם זה נראה לנו מאוד מסודר בצמרת ומאוד מסודר בתחתית, אל תדאג. בלגן עוד לפנינו,
יאללה, לבית,
המתח והדרמה עוד לפנינו, הולכת להיות לנו ליגה מעניינת עד הסוף, כמו שאנחנו זוכים לקבל בכל שנה מחדש, בכל עונה מחדש.
אמן.
יצא לך לראות את הגול שנפסל במשחק בין הפועל רמת גן להפועל עכו?
לאסלבנק?
לאסלבנק. במחזור הליגה האחרון.
צפיתי, כן, צפיתי.
הפועל רמת גן רק נגיד ניצחה בסיום מפנדל בדקה.
כן, הצדק נעשה איתה.
כן, אבל...
היה, כן, מקרה בדקה, מה זה, מחצית ראשונה. אסלבנק שלח שם פצצה למשקוף ופנימה. צריך לומר, זה נראה במצלמות שזה עבר את הקו. אני אומר את האמת שאחרי המקרה של יפן במונדיאל, אף אחד לא באמת יודע אם משהו עבר את הקו או לא. בטח לא במצלמה אחת, כאילו, ברבע זווית. העניין שכאילו, זה מעלה את הסוגיה של עבר, בסדר? אנחנו, הדיון המסכם שלנו יעסוק
ב... רצינו להוביל לדיון הזה.
בא לי להתחיל דווקא בחידון קצר שהכינותי לך מראש.
וואה.
אני הולך להקריא שם של ליגה, גם המאזינים יכולים ככה בזמנם לחשוב גם הם. אני אזרוק שם של ליגה, אתה תגיד לי אם יש בבר או אין בבר.
אוקיי.
סגור, מוכן? אוקיי. נראה כמה מכמה תעשה.
הליגה... יש פרס? יש פרס בסיום?
לא.
הפרס מתנת.
פרס מתנת. ליגה סינית, אפשר גם להגיד להרד שיקשיב ויגיד תוך כדי אם, הוא, אם כן או לא. ליגה סינית שנייה, יש ור או אין ור?
אין ור.
יש ור. הליגה...
מהרד אמר?
אמר אין לו מושג.
אין לו מושג.
הליגה הקפריסאית השנייה?
יש ור.
מהרד אומר אין. אין, צודקים, יפה.
לא, אני אמרתי יש.
אתה אמרת יש, אז לא, אין.
שתי טעויות.
הליגה ההולנדית השנייה?
יש, בוודאות.
אין.
מה?
לפחות לפי הרישום האחרון שבדקתי. אז אין. הליגה הפורטוגלית, השלישית.
אני רוצה להגיד שיש, אבל לדעתי אין. אין.
יש. הליגה הקוריאנית השנייה?
אין.
יש.
מה?
הליגה הווייטנאמית הראשונה?
טוב, עם, 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 עם כל ההפתעות שהיו עד עכשיו, יש.
אין. אגב, זה מה, כאילו, זה, אתה יודע, לא הלכתי עכשיו ליגה-ליגה ובדקתי שידורים, אבל בדקתי במקום שהוא ממש ממש מעודכן, כי בליגה הווייטנאמית הראשונה, זה התחיל ממש עכשיו, כאילו בשנת 2023, קלנדרית. אז עכשיו כבר יש, אבל עד ללפני. רוב טעויות הלאומית השנה קרו, כשלא היה בליגה הווייטנאמית דבר. הליגה הקטרית השנייה,
עם כל הכסף שיש שם, בטוח שיש.
נכון מאוד, יש. הליגה הצרפתית השנייה?
יש.
אין. כן, זה... הליגה הברזילאית הרביעית?
אין.
יש, יש קטע, תקשיב, הליגה הברזילאית, יש ארבע ליגות ראשונות פלוס כל המפעלים. עכשיו, הליגות שם זה קצת מבנה קצת אחר, אז זה גם, אתה יודע, זה... אבל כן, יש, בגדול יש שם הרבה ור.
מישהו שם אהבת את הקטע של הוור.
אהבו, כן. אין, אין של תקציבים וזה. ליגה צ'כית שנייה?
יש.
אין. ליגה שנייה בדנמרק?
אין.
אין. יפה, בסדר. איך לחיד,
נכון? יש לי... שוב, קודם כל, לדעתי, אני עם איזו תשובה אחת נכונה.
כן, פחות או יותר. אפילו לא רציתי להתחיל לספור לך.
אז את הפרס אני כבר לא אקבל היום, אבל אני אשאל אותך את השאלה האחרונה. ליגה לאומית.
ליגה לאומית בישראל?
כן.
אין?
אין.
חבל.
למה אין?
תראה, אז קודם כל צריך להגיד, צריך קודם להגיד ברבע גילוי נאות כזה, אמנם גם אתה וגם אני לא מתעסקים כל כך בשידורים בחיינו, אבל השידורים כאילו הם פה, אז ככה בשביל הגילוי, כאילו השידורים של ערוץ הספורט, חלק מהם, של הלאומית זה רק של ערוץ הספורט. הסיפור של שימוש בוור הוא הרבה פעמים עניין של עלויות וכמויות, זאת אומרת, בשביל שיהיה לך וור, אתה צריך כמובן כמות מצלמות מסוימת, אתה צריך שיהיה לך גם את הניידת ור, זה מוסיף לך עוד צוות שיפוט. עלויות, בסדר? לא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין שזה...
עלויות של מי?
עלויות שמי שלוקח את זה עליו, אני מניח של המנהלת במקרה הזה.
אוקיי.
זה לא, 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 כאילו זה עלויות של כמה רוצים להשקיע מהמנהלת ומההתאחדות ומהגופים האלה, כדי שיהיה ור בליגה, כדי לתקצב את כל הדברים האלה, צלמים וזה ופה ושם, כאילו, זה המון המון דברים שצריך בשבילם, כאילו להביא כסף מהגוף שמנהל את הליגות. בא לי לשאול אותך, האם אתה חושב שוור יפחית את הטעויות? את כמות הטעויות?
קודם כל חד משמעית כן.
אוקיי.
אני חושב שברגע ש... שוב, אם וכאשר הכניסו את הוור לליגה הלאומית, אנחנו, זה ימנע טעויות כמו בשער של אסלבנק, טעות מכרעת, מכרעת. כאילו למה, שוב, הכל לכאורה, כן? אבל למה השופט צריך לפצות את הפועל רמת גן בפנדל בדקה 95?
לא, לא פיצה, לא פיצה, לא פיצה. תשמע, הכדור שם לדעתי לא בתוך עברת הקו, וזה שוב, זה עין אנושית, זה טעות של עין אנושית.
גם הפנדל, גם לגבי הפנדל.
אגב, יכול להיות שבוור, הגול הזה של האסלבנק גם לא היה מאושר, כי אם לא היו מספיק חושבים שיש אוכחה מספיק ברורה שהכדור
עבר את הקו. אבל עבר היה נותן הזדמנות נוספת.
אם עבר בכלל.
לבחון את הגול. לבחון אם כן היה שער, לא היה שער, לראות מכמה זוויות.
אוקיי, אז אתה... אתה טוען שכאילו שוואר יפחית את כמות הטעויות.
יפחית את כמות הטעויות. יפחית את כמות הטעויות, ואני אגיד לך, אני גם רוצה להגיד משהו מעבר לזה. אני חושב שראוי שבליגה השנייה בישראל יהיה וואר. לא מופרך, בקשה לא מוגזמת. אני חושב ש... אנחנו לא מדברים על הליגה השלישית, רביעית, חמישית, אנחנו מדברים על הליגה השנייה בטבעה בישראל, ואני חושב שאם אתם מכבדים את הליגה הזאת ואתם תופסים אותה כליגה מקצוענית, ראוי שיהיה בוואר, זה משהו שיפחית את הטעויות, זה משהו שיעלה את הערך הספורטיבי של המשחקים. אני חושב ש... כן, זה צעד מתבקש ובהקדם.
אז שאלתי אותך האם וואר יפחית את הטעויות, אמרת לי שכן, נראה לי שכל אחד יסכים, יהיו פחות טעויות. אבל האם וואר יפחית את הטענות? לדעתי, לא. יש פה היום תרבות רעה מליגת העל ומטה, לא בלאומית כן ור, אבל מליגת העל ומטה של הבכי הזה על שיפוט, גם כשיש ור. למה? כי יש לך את התחום האפור של זה, ויש לך את זה שכל אחד חושב שהוא יודע מה זה, ואת הספקולציות. הסיפור הזה של ור הוא סיפור שאני כאילו רוצה לגעת בו בקצרה, אבל קצת מעבר, הוא עניין גם של משטור. זאת אומרת, ברגע שיש ור, בכלל, ברגע שיש מצלמות במרחב מסוים, זה משנה את ההתנהגות של האנשים. זה האח הגדול עשו על זה קריירה שלמה של תוכנית, אבל באופן עקרוני זה משהו שנלקח בהרבה מקומות, כי ברגע שהתחילה המצלמה ושמו מצלמות על אנשים, הם מתנהגים אחרת. בין אם מה שהם יגידו, שזה יוביל אותנו תכף להקלטה שנשמיע ככה לסיכום הדיון הזה, אז אני חושב שאם ור יפחית את כמות הטעויות, כן? אם ור יפחית את כמות הטענות, לא. קבוצות ימשיכו לבכות על החלטות דבר, ימשיכו להאשים בזה דברים, שבסוף בעיניי החלטות שיפוט הן משהו שבסוף פוגע בכולן. זה פוגע פעם אחת בך, ופעם אחת באו. ואני
זה חלק
מכיר,
מהספורט.
ואני מכיר מציאות של מישהו שגדל לקבוצה שהיא לא קבוצה גדולה, והרבה פעמים ההחלטה, אתה יודע, אתה מרגיש את הווייבים של הקהל, אצטדיון גדול, הרבה אוהדים, לא ניכנס פה לשמות של קבוצות וזה, אבל היו תקופות בשנות ה-90 וה-2000, שאני חייתי עם אמירות של החלטות הן כאלה או כאלה בגלל מצב של השופט, כאילו, יש הרבה קהל, יש זה. אז אתה יודע, יש את ההחלטות הקטנות שלא נבדקות בוואר, אז זה תמיד קיים. וגם בוואר, הנה, יש טענות. כי התחומים האפורים יישארו, ובלאומית, אם יישארו לך התחומים האפורים האלה, אולי עדיף להשקיע את הכסף הזה בדברים
אחרים. לא, אבל השאלה אם בגלל שיהיו טענות, אז נימנע מוואר? כאילו,
לא, אני פשוט לא חושב
ש... אנחנו נוציא נקודת הנחה שהקבוצות ימשיכו להתלונן, אז בואו לא נעשה וואר.
לא, אני פשוט חושב שיקולי העלות מול תועלת, בהתחשב בזה שיש, אתה רואה, יש ליגות בעולם שעדיין נשארות בלי ור, הדיון הזה על ור בלאומית, ברור שכולנו רוצים, אבל לא כמו שכולם חושבים שאנחנו רוצים. כאילו, אני חושב שגם כשיהיה ור, יהיו פה טענות, יהיה על מה לריב, התחום האפור יישאר בדברים מסוימים, כי זה כדורגל, כי הוא גם בכדורסל יש תחומים אפורים, אז כאילו אני אומר, אם אנחנו מסתכלים על הדיון הזה רגע בהיגיון של האם זה שווה או לא, אז אני חושב שאולי עדיף לעשות דברים אחרים עם התקציבים האלה.
אני אסכם ואגיד ש... שוב, אני לא מסכים עם מה שאתה אומר. אני חושב שבליגה כמו שלנו, שהיא ליגה סופר צמודה, ולפעמים קבוצות יורדות ליגה או עולות ליגה על חודה של נקודה...
אז תביא במאבקים.
אז שנייה. אבל בסופו של דבר אתה מגיע למאבקים אחרי ליגה סדירה, ובליגה הסדירה מה? כאילו אתה... אני אומר, בסופו של דבר, ור מפחית טעויות, הטעויות האלה לפעמים יכולות להיות גורליות, ובליגה כמו הליגה הלאומית, אני חושב שור נדרש ויכול להפוך את המאבקים על עליית ליגה או ירידת ליגה להרבה יותר תיאורים והרבה יותר, מה שנקרא,
סתירה, אז הליגה
נכונים ומדויקים.
הליגה לא מתקיימה בעיניים שנים בלי עבר, אם זה לא כזה, מה שאני אומר, מה שאני טוען בסופו של דבר, זה לא כזה נוראי שאין עבר כמו שעושים מזה. כאילו הבכי יישאר, וזה מה שאני אומר, מה כן טוב, ונגיד את זה, כאילו מה כן טוב בזה שיהיה ור, בלי קשר לשיפוט, עוד שוטים, עוד מצלמות על הליגה, עוד משטור כאילו של, של השחקנים, של איך הם מתנהגים, לא יודע, ראינו קטטה שהייתה בסוף המשחק בין אפולה לטבריה, זה היה ביום שישי, וואי, כן, זה סתם כן, להכפיש, אבל כן,
כן. כן, כן.
כאילו כל מיני דברים שהם אולי עדיין קורים היום, אבל יש משהו בעידן המצלמות, אגב, גם הסיפור שהיה עם מנכ״ל הפועל באר שבע, גיא פרימור, שאתה יודע, עשה שם תנועה מגונה לאוהדי מכבי תל אביב, והיה שם צלם שתפס את הרגע הזה, כי יש הרבה צלמים ויש הרבה מצלמות, ההתנהגות שלך היא שונה, אז אני חושב שזה כן יעשה טוב ללאומית, אבל בדיבור של החלטות שיפוט, אני חושב שזה לא כזה גדול כמו שעושים מזה. אתה רוצה להעביר אותנו לדבר האחרון, להקלטה שאנחנו נשמיע פה?
כן, בוא נחזור שנייה למשחק של הפועל פתח תקווה נגד נוף הגליל ו... נשמע איזה רגע מתוך המשחק.
נשמע רגע שגם כזה יכול קצת לחבר אותנו לעידן הזה של מצלמות ומיקרופונים, ומה אני יכול, מה הם, כאילו מה יכול להגיע מזה בתיעוד.
בוא נשמע. ימי הכרטיס. צהוב. צהוב לי, דוד. מילים, על הדרמה, על המשחק, על עירו סמכותו של השופט. זה נקרא.
רוצה להסביר לנו מה שמענו?
קודם כל שמענו את אסף אקרמן, שהוא נהדר כשהוא משדר, אבל זה ככה נגיד על הדרך. תשמע, אני לא יודע מי אמר את זה, לכאורה, לפי מה שנשמע, זה היה מוטיב הניר, שאומר שם עידן ורד יאומו. עכשיו, יש דברים שאפשר להגיד במגרש כדורגל, ויש דברים שעדיף לא להגיד במגרש כדורגל. כי ציפור הזה של מיקרופונים, אנחנו מכירים בקורונה, הרי שמענו מלא את השחקנים, אז כאילו, אתה יודע, המיקרופונים הם ליד המאמנים, שומעים אותם, וגם אם זה לא היה, זה היה מישהו מהספסלים, בסדר? זה לא היה מישהו מהיציע. ועידן ורד, שמה שקרה, הוא הגיע לכיוון השופט, התלונן שם...
ביקש, שיוציא צהוב לנוף הגליל.
דיבורים כאלה עם שופט שהם חלק מהמשחק, ואני חושב שאם יש אמירה שעדיף לא להגיד אותה, זאת האמירה הזאת.
שיש להימנע ממנה.
כן, שיש להימנע ממנה. כאילו, אתה יודע, מה בן אדם אומר בחדרו, בזה, לא יודע.
במיוחד שאתה בא לפוזיציה, אתה מוטי וניר, אתה מאמן את אחת הקבוצות.
אם זה הוא.
שוב, לכאורה. הכל לכאורה.
זה התקופה הכי...
זה מתחבר באופן טבעי למה שראינו בקבוצות ליגת העל לפני כמה מחזורים, עם הסיפור של החולצות שהשחקנים היו צריכים ללבוש לפני המשחק, כהזדהות עם עמותת איגי למען הנוער הגאה, קהילה הגאה. ואני חושב שכבר אין מקום לאמירות מהסוג הזה. בטח לא, כאילו, לא בעצים, ובטח לא מהמאמנים שנמצאים על קר הדשא. אני הייתי מעדיף, שלא נשמיע את ההקלטה הזאת. הייתי מעדיף שאמירות כאלה יהיו מחוץ לכדורגל.
והתלבטנו, כי כאילו מבחינתנו, אתה יודע, לשים את זה, לא לשים, בסוף זה, כאילו, זה יישמע, ואני מניח שזה, כאילו, תידרש פה תגובה, אי אפשר להתעלם מזה. כאילו, כמו שבמנהלת הליגה החליטו לשים את הדבר הזה במוקד במחזור מסוים, וידעו שזה יעשה את הבעיות עם הקבוצות שכן ילבשו את החולצה או לא ילבשו, אז בטח ובטח במקרה כזה, וגם הוא אמר שם, תשמע, לא שומעים את זה בבירור, אבל כאילו, נאמרו שם גם דברים נגד השחקן, ומכוער. כאילו, אפשר להשאיר את זה בצד. אני מבין את הבאסה להפסיד משחק, אני מבין את הבאסה מהזה. עזוב, גם שומעים אותך בשבילך.
כן. אל תיכנס למקומות האלה.
לא, להיכנס למקומות האלה. ונאחל שאתה יודע, זה דבר שכל יום ושמים אותו ככה בשיח, שתהיה פה קבלה ושזה יצא מהלקסיקון ה... אתה יודע, אני גם לא חושב שהוא אמר את זה בנימה השלילית, הוא פשוט, זה עדיין משהו
זה שאני שגור, אומר... זה שגור, זה לא שגור.
אתה מבין? נכון? זה לא יוצא בפלטה. זה לא באתי ולא יודע, אמרתי, קיללתי איזה מישהו ועבר, אתה יודע, בצד ילד, ואתה כזה, אוי, שיט, קיללתי ליד ילד. זה כאילו, לתת משהו שאתה יודע שאתה אומר אותו, אתה לא יכול להגיד אותו. כאילו...
לא, אני אגיד לך, אני גם אגיד משהו מעבר לזה, שכאילו, הומו זה נהיה, אתה יודע, זה נהייתה כללה שגורה, כאילו, בתוך מאגר הקללות שיש לאוהד הישראלי במגרשים, זה...
קצת יצא, אגב, היו כל מיני פעולות שכאילו, קידמו את זה בשיח הישראלי, בכדורגל.
ועדיין זה כאן, ועדיין זה כאן, ועדיין אנחנו משמיעים את זה, ועדיין אנחנו מדברים על זה. גם בשנת 2023, נקווה שעוד כמה שנים זה כבר יהיה מאחורינו.
ואני מצפה מהגורמים שקשורים למשחק לבדוק ולוודא ואם זה היה ואם זה היה אז גם כאילו להניש ולפעול נגד הדבר הזה, כי לפעמים זה מה שפותר.
טוב, איך היה? איך אתה מסכם?
וואי,
נגמר מהר.
שש, כן, נגמר מהר, ובנימה אופטימית נגיד שהליגה ממשיכה ככה לרענן ולרוץ, ואנחנו גם נמשיך ונהיה כאן ככה לקראת רגעי הכרעת, שמה, זה כבר מרגיש, זה מרגיש כבר חודש מים מתקרב.
כן, כן, בוא נזה, זה פשוט, זה טס.
עונה טסה.
עונה טסה. רק התחלנו, אנחנו כבר בפברואר, סוף פברואר.
זהו, ונאחל מי ששומע גם פורים שמח, שמתקרב פורים, שהקבוצות הפחות טובות יתחפשו לקבוצות טובות ויביאו נקודות, שהקבוצות הטובות יתחפשו לקבוצות לא טובות וקצת יאבדו נקודות, כדי שיהיה לנו...
ייצור לנו בעיה עם המגמות.
למה? יהיה לך מגמות שפתאום הפוך. בפרק הבא אולי נדבר על קבוצות הצמרת בירידה.
וחג לאומי שמח.
תמיד.
מחזור בשישי, בשני.
יפה.
תודה אלעד קליין.
תודה רבה, עמית. סוף שבוע נעים.